שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר. היום הוא יום שלישי של השבוע, ובאולפן אני איתן אבריאל. מזה 17 שנה, מדי תחילת חודש מאי, מגזין דה מרקר מפרסם את אחת הרשימות המעניינות שלו. רשימת 100 החברות שהכי טוב לעבוד בהן בישראל, על פי סקר שמתבצע במהלך כל השנה בקרב למעלה מ-100 אלף עובדים. אז כצפוי, הרשימה מרכזת הרבה עניין בקרב העובדים בכלל, העובדים בחברות הללו, ולא פחות מכך אצל מקצועני ענף כוח האדם, שבעצם עובדים כל השנה כדי להפוך את החברה שלהם למותג נחשק יותר בעיני העובדים, גם אלו שהם כבר חלק מהחברה וגם עובדים פוטנציאליים שהחברה שואפת לגייס. אלא שהשנה האחרונה כמובן לא הייתה שנה רגילה. בגלל מגפת הקורונה והריחוק החברתי, זו הייתה שנה שבה רבים פוטרו, רבים הוצאו לחל"ת, המון אנשים עבדו מהבית, ורבים עשו חשבון נפש עם עצמם על איכן הם רוצים לעבוד ואיך הם רוצים לעבוד. ומסתבר שהסקר שלנו חושף חלק מהמחשבות הללו. לכן אנחנו מקדישים היום את הפודקאסט הזה לשוק העבודה ולחברות המבוקשות ביותר על ידי עובדים בישראל. יהיו איתנו שניים. תהילה ינאי, המנכ"לית של חברת קופס BDI, שערכה את הסקרים ואת השאלונים, ונתנאל גמס, כתב דה מרקר, שניתח את הנתונים לטובת הכתבות שאנחנו מפרסמים במגזין דה מרקר החודשי. פרסומת אחת קצרה, ואנחנו מתחילים.
נוהרים לקלפיות, רבים במליאה, חוסמים כבישים, צרים על בלפור. החברה הישראלית היא חברה פוליטית, מאוד. אבל על מה בעצם כולם רבים? מפלגת המחשבות, פודקאסט חדש מבית אביחי, עושה זום אאוט מאירועי היומיום וצולל מדי שבוע אל הרעיונות הגדולים שמעצבים את הפוליטיקה הישראלית. הצטרפו לדוקטור מיכה גודמן ואפרת שפירה רוזנברג במסע אל האידיאולוגיות שמתחת לפני השטח. עכשיו באתר בית אביחי ובכל פלטפורמות הפודקאסטים המובילות.
אז שלום לתהילה ינאי.
שלום וברכה.
מנכ"לית קופס BDI, ותגידי אם אני אומר את זה לא נכון, כי אני תמיד עושה את זה, ושלום גם לנתנאל גמס, כתב שלנו. איך הגעתם בעצם לסקר שאתם עושים איתנו כבר הרבה מאוד שנים?
דירוג החברות המובילות במשק בעצם התחיל, כמו שאמרת, לפני כ-17-18 שנה, ובבסיסו עמדה החשיבה שלנו לגבי מתודולוגיה, מהי המתודולוגיה הנכונה לדרג מובילות עסקית. אז יש לא מעט מודלים שקיימים בעולם, אבל כולם מתייחסים למשתנים כמותיים בלבד. ובעצם לראשונה, ואני יכולה להגיד זה מודל ייחודי גם ברמה העולמית, פיתחנו מודל שכולל בתוכו גם משתנים כמותיים, אבל גם משתנים איכותיים. אם הייתי שואלת כל אחד מכם מה הופך חברה למצליחה, הייתם אומרים, מובילות עסקית, שיעורי צמיחה, גודל, רווחיות וכדומה, ונכון, וכל אלה נכונים, ואנחנו הוספנו עוד כמה משתנים, שאחד מהם הוא חברה שטוב לעבוד בה. אנחנו בהחלט חושבים שחברה שטוב לעבוד בה, היא אלמנט בסיסי ואולי הכרחי למובילות עסקית. ואנחנו באמת מתייחסים לחברות שטוב לעבוד בהן. פירושו של דבר לא שחושבים שטוב לעבוד בהן, אלא בעיקר שהעובדים עצמם של החברות אומרים שטוב לעבוד בחברות. ואיך אנחנו עושים את הדירוג הזה? אנחנו בעצם, כמו שאמרת, עורכים סקר בקרב, והשנה ערכנו קרוב ל-150 אלף עובדים במשק הישראלי, שזה ללא ספק הסקר הגדול ביותר במדינה בכלל ובשוק העבודה בפרט, ואנחנו מציגים לעובדים האלה כל מיני שאלות. אבל כדי שנגיע לעובדים האלה, הנהלות החברות צריכות לאפשר לנו לערוך את הסקר. הסקר הזה נערך ללא תשלום חד משמעית. זאת אומרת, אנחנו בעצם צריכים לקבל מהחברה את הגישה למיילים של העובדים, ואנחנו שולחים מייל לכל עובד ועובד בחברה ומבקשים ממנו לענות על הסקר. מה אנחנו שואלים? אנחנו שואלים את העובדים לא מעט שאלות, אבל קודם כל אנחנו מבקשים מהעובדים לתת ציונים למקום העבודה בכל המשתנים שבעצם הגענו בתחילת עבודתנו, בתחילת כל שנה, לכך שהם חשובים לעובד הישראלי. כמו למשל שכר ותנאים, גמישות בשעות העבודה, קידום, הכשרות מקצועיות וכדומה. מעבר לכך, אנחנו שואלים את העובדים תציין 5 חברות שהיית רוצה לעבוד בהן, טוב לעבוד בהן, או מעוניין לעבוד בהן, או ממליץ לחברים שלך לעבוד בהן, ואתה יכול לכלול את החברה שלך. אנחנו בהחלט מסתכלים על שיעור העובדים מתוך אותה חברה שהמליצו על החברה שלהם. כשהם ממליצים על חברות אחרות, זה נקרא אצלנו, בלשון שלנו, הצבעות חיצוניות. זאת אומרת שחברה קיבלה הצבעות מעובדים שהם לא שלה. וכל הנתונים האלה משוקללים אצלנו לאותו דירוג, שנקרא דירוג החברות שהכי טוב לעבוד בהם. מי בעצם יכול להגיד שטוב לעבוד בחברה? רק עובד שעובד בתוך החברה ומודע למערך כל ההתנהלות בחברה, לטוב ולרע, יכול להעיד אם טוב לעבוד בחברה או לא טוב לעבוד בחברה. לכן חברות שלא מאפשרות לנו לערוך סקר בקרב העובדים שלהם, הסיכויים שלהם להשתתף בדירוג הם ממש אפסיים, שואפים, נמוכים בצורה קיצונית, ורק 4-5 חברות שמופיעות השנה בדירוג, לא אפשרו לעובדים שלהם להשתתף בסקר שאנחנו עורכים.
כן, אז נתנאל, אתה קיבלת, אני עוד לא רוצה לדבר על הרשימה עצמה.
עדיין לא חושפים?
עדיין לא.
אנחנו עדיין לא חושפים, אנחנו שומרים קצת על מתח, נעשה את זה ממש בסוף. קצת שיווק לא מזיק אף פעם, אבל בנוסף לרשימה עצמה, יש גם תשובות לשאלות בנושא של סביעות רצון, של ניהול, שורה ארוכה של פרמטרים שאנחנו עושים גם כן כל שנה. אז כשראית את התשובות, מה הדבר הראשון שקפץ לך על העין?
קפצו הרבה דברים. אני רוצה לדבר על הנושא של הניהול. זאת הייתה השנה אדירה למנהלים. אני חושב שהם יחסית משגשגים, ויכול להיות שהעובדים קצת סבלו יותר מהם השנה. זה מתחלק לשניים בעצם. יש כאלה הרבה אומרים שהניהול נהיה כבד יותר. לעובדים קשה לנהל מרחוק. אין להם כבר את היכולת לנהל שיחות אגביות, שיחות מסדרון, לקלוט את העובד, אפילו לשאול את העובד מה שלמה, ולהבין מעבר למה שהוא אומר, מה השפת גוף שלו אומרת. זה פשוט נכחד לחלוטין, ובשנה כזאת בעצם המנהל נהיה הקשר היחיד בין העובד לחברה, בזמן שהלכידות של הצוות ממש מתפרקת לרסיסים, המנהל הייתה עליו הרבה הרבה יותר אחריות, ומנהלים היו צריכים גם לקבל עובדים, לראיין עובדים מרחוק, הכל נהיה די משובש. מצד שני, אנחנו רואים בסקרים שמנהלים דווקא ענו תשובות שנראה שהם באמת משגשגים. כששואלים מנהלים אם הם סבורים שיש להם השפעה בחברה, 92% מהם אמרו השנה שהם סבורים שיש להם השפעה, לעומת 84% בשנה שעברה. זו קפיצה משמעותית. מצד שני, כששואלים את הלא מנהלים, רק 75% אמרו שיש להם השפעה.
אז בעצם כשמנתחים את הנתונים ומסתכלים על שנת הקורונה הזו, שבחלקה הגדול הייתה בזום ובריחוק חברתי ומהבית, את בוחרת לחלק את השנה לשתיים, בעצם לרבעון הראשון שהיינו כולם בפאניקה, ולמה שהתברר אחר כך, אחרי שנה שלמה, שזו תמונה הרבה יותר ורודה. נסי להסביר.
אין מילה עדינה יותר מלהגיד שהעובדים במשק עברו טלטלה מאוד רצינית השנה, ואני גם לא בטוחה שכולם הפנימו לחלוטין את משמעות המשבר הזה שנחת עלינו ועל כל העולם מצד אחד. מהצד השני, אם היינו עורכים איזשהו דיון היפותטי ושואלים את עצמנו, אם תהיה כזאת מגפה ותהיה כזה משבר והעולם ישתתק, איך זה ישפיע במובן של ניהול ישיר למשל, או חשיבות הממונה הישיר על או הלחץ על עובדים בכלל ועל מנהלים בפרט. ואנחנו באמת, כשהסתכלנו על הנתונים, השנה מרבית הסקרים נערכו בתקופת הקורונה כמובן, כי לא הייתה לנו הרבה ברירה. אבל ראינו מעין שתי תקופות. אם נסתכל על תקופת הסגר הראשון, וזה גם בא לידי ביטוי בנתונים, איזושהי תחושה של סוף העולם. באמת, כולנו לא ידענו בפני מה צפוי לנו, וזה ניחת עלינו בבת אחת, ובאיזשהו מקום הכאוס היה מוחלט, לא הייתה שום תחזית קדימה, והייתה תחושה לטעמנו מתוך הנתונים שאנחנו רואים, תחושה של סוף העולם. לעומת כבר סוף שנת 2020, שכבר דובר על חזרה לשגרה. אז למשל, אם נסתכל על שאלון שגם ערכנו בקרב מנהלי משאבי אנוש ולא רק העובדים, ושאלנו אותם, מה אתם חושבים הכי חשוב לעובדים בתקופה הזאת? אז בהתחלה, בגל הראשון של המגפה, אני קוראת לזה, הסגר הראשון, 72% טענו שהכי חשוב לעובדים זה שיהיה להם מקום לחזור אליו.
ברור.
ברור.
קודם כל היציבות.
בדיוק. מצד שני, כשהגענו כבר לרבעון האחרון של השנה, או אפילו ינואר של 21, אז התשובה לשאלה הזאת ירדה ל-40% בלבד. אז או ששוכחים מהר, או שמסתגלים מהר, כי אנחנו גם עם די סתגלן. מצד שני, ברבעון הראשון, בתחושת סוף העולם, כמו שאני קוראת לזה, כששאלנו מה המצב הפיתורים ולאיזה כיוון זה הולך ואיזה אחוז מפוטרים אצלכם בחברה, אז התשובה בממוצע שקיבלנו הייתה 8% בלבד. ואילו בסוף השנה כבר קיבלנו תשובה של 30%.
אותו סיפור אנחנו רואים בעצם עם הזום, זאת אומרת, או בוא נקרא לזה, העבודה מהבית, work from home, חשש ואי ביטחון בהתחלה, ואיזשהו הרגל ועליית הביטחון לקראת סוף הקורונה, נקרא לזה ככה, או לפחות סוף השנה.
נכון.
אבל מצד שני, אנחנו רואים ששליש מהעובדים דיווחו על עלייה ברמת הלחץ כתוצאה ממעבר לעבודה מהבית.
כן, אתה צודק, אבל
רק 9% אמרו שירד הלחץ. הייתה להם שנה קשה. הדרישות עלו. כל מי שמדברים איתו, אני לא יודע אם זה לצורך יחסי ציבור, אומר שהתפוקה לא השתנתה, לא נפגעה, אפילו עלתה, אבל מי שכנראה נתן את שלו ונכנס מתחת לאלונקה, סליחה על הקלישה, זה העובדים, שבעצם התנאים נפחו קשים יותר והדרישות עלו.
תראה, להגיד
וזה לא קשור לזה שאנחנו יום אחרי אחד במאי.
זהו, להגיד שרק העובדים, אני לא בטוחה לגמרי שאני מסכימה עם הנקודה הזאת, ואם נגעת בנקודת הלחץ, שהיא נקודה מאוד מעניינת, ואנחנו בוחנים אותה לאורך שנים בקרב העובדים במשק הישראלי. אם אתה בטח איתן זוכר משנים קודמות, אז אנחנו כל שנה בעצם מדברים על כך שהעובדים במשק הישראלי מעידים על לחץ גדול בזמן העבודה, ובכלל כתוצאה מהעבודה. זאת אומרת, רמת הלחץ בקרב העובדים במשק הישראלי היא גבוהה.
ביחס למה שאת קובעת דבר כזה? זאת אומרת, יש איזו השוואה בינלאומית פה?
האמת שאין, אני לא מכירה מחקר כזה שנעשה בינלאומי.
לא, יכול להיות זה תחושתי, אני לא פוסל את זה, אבל השאלה אם זה אמיתי.
קודם כל זה תחושתי, זאת תשובה סובייקטיבית, כי בעצם אנחנו שואלים את העובד, עד כמה אתה מרגיש לחוץ במהלך יום העבודה או כתוצאה מהעבודה.
עבודה זה דבר מלחיץ, מה לעשות?
אז א', זה דבר, בדיוק, זה תשובה סובייקטיבית. אבל מה ראינו הפעם? אם אני חושבים על זה קודם, אז אני אפשר אולי לחשוב היה שדווקא עבודה מהבית תוריד לחץ בקרב העובדים במשק הישראלי. הם לא צריכים את התמרון הנוראי הזה בין להגיע לעבודה,
בלי פקקים, לראות את הבוס בשירותים.
להכניס את הילדים למסגרות בלחץ ולהגיע בזמן לעבודה, להוציא את הילדים מהמסגרות ולהגיע בזמן לעבודה. כל הדברים האלה, כאשר נמצאים בבית, הילדים בבית, הם בשליטה כל הזמן, היה אמור אולי להוריד את רף הלחץ. אבל מה שראינו זה נכון, שבעצם 33%, כמו שאמרת, אתה צודק, דיווחו על עלייה ברמת הלחץ.
השאלה אם זה לחץ בגלל שנת הקורונה והקורונה וכל מה שקשור, או שזה עבודה בגלל הלחץ בגלל העבודה בבית עם ההפרעות של הבית, הילדים שקופצים לך.
אבל זה מתקשר לדעתי לשני דברים.
שאלה אם אפשר להפריד בין הדברים האלה, אני לא יודע.
פיילוט זה דבר שבדרך כלל נעשה בתנאים מבוקרים, בתנאים יותר טובים, ופה פשוט
זה שכולם היו בלחץ
לתוך פיילוט כאוטי.
נחת, אבל דיברנו קודם על נושא הניהול, שהמנהלים הרגישו מעמסה מאוד כבדה, ובאמת אנחנו רואים שעיקר המעידים על עלייה משמעותית בלחץ זה המנהלים. כל דרגי הניהול, המנהלי כספים שללא ספק היו בלחץ, כי בתקופה הזאת עסקים רבים נקלעו לקשיים והיו בעיות תזרימיות. מנהלי משאבי אנוש שהיו צריכים באמת להפעיל הרבה יותר עבודה יזומה שלהם על מנת לשמר את הקשר עם העובדים ולדאוג לעובדים. ויועצים משפטיים, שוב כתוצאה מהמצב, זה נכון. אז בהיבט הזה אני לא בטוחה על המנהלים, הוטלה מעמסה לדעתי כבדה מאוד בכל הדרגים. כי הם היו צריכים להתרגל לשיטת מדידת תפוקות, לשיטת ניהול מרחוק, לשמור על קשר עם העובדים כל הזמן. העובדים שמדברים על הלחץ, זה באמת מה שנאמר פה, שעבודה מהבית תשתשה את ההבדל בין החיים, חיי העבודה לבית. כן. ככה כשיוצאים מהמשרד, יוצאים בדרך כלל.
אבל את יודעת מה? יש איזה משהו מפתיע, כשדווקא בשלב של השאלות על רמת צביעות הרצון מהשכר, ציונים יותר גבוהים ממה שאפשר לחשוב על הישראלי הקנטרן.
כי הוא משווה את זה לדמי אבטלה.
הוא משווה את זה לאלטרנטיבה של אין עבודה. אבל בואי תני את המספרים קודם, נראה.
אז אני חושבת, אנחנו למשל באמת שואלים את העובדים, האם אתה חושב שאתה מקבל שכר הולם עבור תפקידך? והשנה הייתה לנו עלייה, 47% ענו תשובה חיובית. אני מאמינה שזה גם אלמנט של הסתכלות על הכוס החצי מלאה, כן. או להרכיב את המשקפיים הוורודים.
למרות שזה 47%, יש עדיין 53% שחושבים שמגיע להם יותר.
נכון, אבל תשמע, אני כמרצה לכלכלה לשעבר,
כן. לא, זה מספר יותר גבוה מבעבר, כן.
תכונת אי הרוויה, ואנחנו תמיד רוצים יותר, וזה בסדר, כך גם אנחנו רוצים שהעובדים ירצו יותר. אבל בהחלט יש פה אלמנט של הסתכלות על חצי הכוס המלאה מחד, שתיים, ייתכן מאוד שהעובדים שהצליחו לשמור על מקום עבודתם, נתנו לכך הערכה לחברה שלהם, ולכן זה אנחנו רואים גם ירידה בחיפוש אפשרויות תעסוקה מחוץ לארגון. בשנה שעברה, כבר אחד מכל 2.5 עובדים טען שהוא כל הזמן בודק אפשרויות תעסוקה מחוץ לארגון, והשנה זה ירד לאחד מכל 3.
שוב, לא מפתיע במובן הזה שהרבה אנשים חשבו כנראה שלא מגייסים כרגע, אז בדיוק. מי יש לי לדבר?
כן, נכון, ומצד שני אנחנו רואים בעיות גיוס בהייטק וכדומה.
כן.
שזה בכלל כאילו מין שני צידי המטבע.
כשמדברים על ההייטק, בעצם שמסתכלים על התשובות של עובדי ההייטק, ואחר כך שמסתכלים גם על החברות ברשימה, מגלים שבאיזשהו מקום, במידה רבה, יש כאן שני שוקי עבודה שונים.
כן, אחרי השנה הקשה הזאת בעצם, כששואלים את העובדים מה הכי חשוב להם, באופן כללי, בכלל המגזרים, הנושא של יציבות תעסוקתית טיפס למקום השלישי. בשנה כזאת אנשים רק רוצים יציבות, ואנחנו רואים את זה בכל המגזרים חוץ מאחד, שאתם בטח גם נוחשים איזה, שם זה נמצא רק במקום השישי, היציבות התעסוקתית. במקום הראשון בהייטק ובכלל המגזרים, אנחנו רואים את יחסי העבודה, שזה האופן שבו מתייחסים אליך, זה לא השתנה, נשאר במקום הראשון, אפילו בהייטק. אבל ההבדלים באים לידי ביטוי אחרי המקום הראשון, שם רואים את תנאי השכר, שבהייטק נמצא במקום השני, זה אומר שלא מעניין אותם שום משבר, שום כלום. מה שמנחה אותם זה התנאים והשכר, ובמקום השלישי האתגר המקצועי.
איך את רואה את העניין הזה באמת של באיזשהו מקום שתי עולמות?
קודם כל, אני בהחלט חושבת שאנחנו רואים שני עולמות. את עולם ההייטק ואת עולם יתר המועסקים ביתר המגזרים בכלל. זה נכון שנתנאל דיבר על יחסי עבודה. יחסי עבודה כבר 3 שנים מככב, כמשתנה החשוב ביותר לעובדים במשק הישראלי, בכלל המגזרים. לא רק ממוצע של המשק, אלא גם בכל מגזר.
זה אומר איך מתייחסים אליך בעבודה?
כן, בדיוק. מה זה אומר בדיוק?
אז אני אגיד לך, אנחנו מנסחים את השאלה ביחסי עבודה, סביבה הוגנת ותומכת וכבוד הדדי.
שזה עניין תרבות של ארגון בסופו של דבר.
זה תרבות של ארגון.
צועקים אחד על השני, ומותר להיות עצבני, ויש מקומות עצנות דן.
בהחלט, אבל אני חושבת שהאלמנט שבעיקר לפחות ממה שאני שומעת, זה הנושא של הוגנות ביחסי עבודה, שעובדים מאוד שמים לכך דגש, והנושא של התייחסות בכבוד אחד לשני, ואתה צודק, זה חלק מהתנהלות ארגונית של כל ארגון. אבל זה חשוב לעובדים. לגבי הנושא של היציבות התעסוקתית, אז גם אם היינו עושים את הדיון הזה טרום קורונה ושואלים מה יקרה אם יקרה משבר כזה, אז ההנחה שלי ואני מניחה גם שלכם הייתה שהיציבות התעסוקתית תעלה בחשיבותה אצל העובדים, וראינו גם שהיא עלתה, ואם נזכר גם במשבר של 2008-2009, היא גם עלתה. ראינו אז עלייה, אמנם ב-2008-2009 ראינו עלייה גם בחוסן החברה, שנה פחות ראינו את זה, ואז אנחנו מגיעים לניהול ממונה ישיר של העובדים, וזה מחזיר אותי שוב לניתוח של תקופת הקורונה, וכמה שהמנהלים מול העובדים, אז דווקא הנושא של ניהול ממונה ישיר, הוא עלה בחשיבותו, כי עובד שעובד בבית, לבד, בפיג'אמה מהסלון, מה שנקרא, בעצם כן מאוד העריך את הניהול של המנהל הישיר, וזה שמר על, גם על המחוברות שלו והמחויבות שלו לארגון, כי אחרת בעצם היינו יכולים לחשוב שכולם הפכו למין קבלני משנה כאלה, שהם רק מבצעים את המטלות.
הפרמטר הזה הגיע למקום השני השנה, באופן כללי. אצל ההייטק הוא רק במקום הרביעי. שוב, אותו דבר, אם לא טוב להם המנהל, הם ממשיכים הלאה.
אצל ההייטק אנחנו רואים באמת תחרות גבוהה על עובדי ההייטק. בסקר שעשינו רק לא מזמן, ראינו שהביקוש לעובדים הרבה יותר גדול מההיצע של העובדים.
וזה כנראה הולך ומחמיר מיום ליום, בוודאי בתחומים של בינה מלאכותית ושל פיתוח שבבים, אנחנו רואים את הכותרות האלה כמעט מדי יום.
בדיוק. אנחנו רואים דבר נוסף, שדרישות השכר הן גבוהות יותר ממה שהן היו טרום קורונה. גם צריך לזכור שאנחנו מדברים על דור היולו, והוא מאוד המאפיין הזה
של... יולו, you live only once.
בדיוק, you only live once. והמין חשיבה, או איזושהי, גם אפשר לקרוא לה פילוסופיית חיים שהתפתחה, שבו נמצא את החיים כאן ועכשיו, אנחנו חיים כאן, עכשיו עוד יש תשלומי חל"ת, ועוד יש אולי קצת מצבורים כספיים, אז אם אני כבר אענה לאיזשהו תפקיד, אני מדברת בלשון מרכאות כמובן, אז אני רוצה שהשכר יהיה גבוה משמעותי ממה שהיה לי, כי למה לוותר על חיי הנוחות שיש לי כרגע? שאלת השאלות היא, ואני חושבת שהיא שאלה למשק כולו, זה מה יקרה ביוני, כשבסוף יוני, אם באמת ייפסקו תשלומי החל"ת. ואז כי השנה, צריך לזכור שכל התשובות שאנחנו קיבלנו זה מעובדים שהמשיכו להיות מועסקים. בכל שנה רגילה, כששיעור האבטלה עומד על 3-4%, אין לזה משמעות. אבל השנה, כשמספר המועסקים בלתי מועסקים עלה ל-700,000, יש משמעות גדולה להיעדר התשובות שלא קיבלנו, אני מזכירה שלא קיבלנו מאותם אלה שבחלט או בדמי אבטלה.
ומן הסתם כועסים על החברה שפיתרו אותם, ואולי היה להם דברים פחות מפרגנים להגיד על המעסיק.
בהחלט, בהחלט. וגם נשאלת שאלה מאוד גדולה, מה יקרה כשיפסקו תשלומי החל"ת ותשלומי דמי אבטלה.
כן.
זאת אומרת, ואז המשק יוצף כנראה בכמות היצע מאוד גדול של
שאנחנו
עובדים.
שאנחנו שומעים מאנשים שדיברנו איתם שחלקם, אולי אפילו חלקם הגדול, לא מעוניינים לחזור לעבודות ולמקצועות שהם עשו קודם, במידה וזה הם מועסקו במקצועות זמניים, אם זה מסעדנות או כל מיני דברים. זה חלק מצאו עבודות אלטרנטיבות, חלק הלכו ללמוד, הרבה מהם צעירים. אז יכול גם להיות שהשנת קורונה הזאת, דרך המנגנון של החל"ת, גם גרמה לאיזשהו זעזוע, ואולי אפילו הטבה או חשיבה מחדש של סקטור העובדים האלה, מה הם רוצים לעשות בחיים, ומי שהחליט ללכת ללמוד לצורך העניין הנדסת אלקטרוניקה, במקום להמשיך לעבוד כאחמש בבר שהוא קול, אבל לא כל כך בטוח, אולי זה אחד הדברים הקטנים שיצאו לטובה מהסיפור
כן,
הזה.
כן, אנחנו כתבנו על ממש הגירה של סטודנטים מתפקידי בחיי הלילה, מתפקידים משרות בחיי הלילה למשרות רציניות, מקצועיות יותר. עוד מפץ, אבל בכלל, ממחקר של מייקרוסופט שנערך בעולמית ב-30 מדינות, רואים ש-40% מהעובדים בעולם שוקלים לעזוב את העבודה שלהם השנה. אז אני חושב שאנחנו עדיין לא, אנחנו, יכול להיות שהמגפה הסתיימה בתקווה כאן ושתסתיים ביתר המקומות בעולם. יכול להיות שהמגפה הייתה רק טריגר למשהו הרבה יותר גדול בשוק העבודה. הכל הזדעזע וגם התפיסות של אנשים לגבי העבודה הזדעזעו. אנחנו נראה עוד הרבה הרבה שינויים.
אז באמת משפט סיום שלך ולטבלה.
הייתי הולכת על שאלה שאנחנו לא שואלים כל שנה. מה הפתיע את העובדים במהלך התקופה הזאת. ונתנו להם כל מיני אפשרויות לבחור. אז 24% אמרו שהפתיע אותם שאפשר לעבוד מהבית ולעבוד טוב מהבית. 13% אמרו שהפתיע אותם שהיה להם טוב העבודה מהבית. 16% הופתעו מכך שאפשר לנהל ישיבות וסיור מוחות בזום, והתוצאות לא פחות טובות מהתוצאות מניהול ישיבות במשרד. רק 9% הופתעו מכך שהמנהלים סומכים עליהם, אז אני לא יודעת אם זה בגלל שהרוב הרגישו שסמכו עליהם קודם או לא.
אגב, הייתה גם עלייה במספר העובדים שדיווחו שהם קיבלו חוות דעת חיובית מהמנהל.
נכון, כי באמת אני חושבת שדיברנו על העומס שהוטל על המנהלים, אז אחד מהאלמנטים זה גם היה בגלל...
אני חושב שזה הרבה מזה איזשהו סוג של... בוא נגיד פרגון למצב הסביר.
היית צריך להיות...
כן, היית צריך להיות כנראה גרוע מאוד השנה כדי שיגידו לך שהתרשלת. עצם זה שהצלחת לעשות חלק גדול מהעבודה בחלק מהמקרים. מה תעשה? מה, תריב עם בן אדם בזום?
נכון, קשה. האמת קשה ופחות נעים. אני חושבת שהשנה הזאת... שללא ספק יש לה הרבה מאוד השלכות בעייתיות וגרועות על המשק, אבל היא יוצרת כן מפנה בשוק העבודה, גם בקרב העובדים וגם בקרב המעסיקים, ואני חושבת שכן תהיינה לכך השלכות גם לשנים הבאות.
יפה, אז עד כאן עם העניין הזה, בואי נסכם, תתני את הרשימה.
אז מייקרוסופט הגיעה למקום הראשון ושמרה בעצם על המקום הראשון משנה שעברה. ביטוח ישיר עלתה מהמקום השלישי למקום השני. תעשייה אווירית במקום השלישי. Applied Materials במקום הרביעי נכנסו לעשירייה. SAP במקום החמישי נכנסו לעשירייה. קבוצת שטראוס שמרה על מקומה שישי בעשירייה הראשונה. חברת סייברארק מקום שביעי. חברת חשמל נכנסה השנה לעשירייה והיא מקום שמונה. בנק הפועלים נכנס לעשירייה מקום תשע וסוגרת את העשירייה הראשונה.
חברה קטנה.
כן, קטנה מאוד, וסוגרת העשירייה, מקום עשירי, גוגל ישראל. מה שאני חושבת שאנחנו רואים, וזה מתקשר למה שדיברנו קודם, בעשירייה הראשונה אנחנו רואים 6 חברות מענף הייטק, 2 מהפיננסים, 1 מהתעשייה ו1 מענף התשתיות. בסך הכל בדירוג המאה אנחנו רואים 43 חברות הייטק, 16 חברות מתחום הפיננסים, אצלנו פיננסים, בזה ביטוח, בנקאות, כרטיסי אשראי וכדומה, 14 חברות מתחום המחקר, 8 שירותים, 6 תעשייה, 2 תשתיות, מגזר ציבורי כמה, פרמצפטיקה כמה ובנייה 3 חברות.
אז גם כאן אנחנו רואים בעצם את הכמיהה לעבוד בחברות הייטק, ואפילו הייתי אומר חברות הייטק בינלאומיות במידה מסוימת, שזה לא צריך להפתיע שמייקרוסופט, גוגל, פייסבוק, אמזון ואני לא יודע מה, אפל, שהם המותגים הכי חזקים בעולם, הם גם המקומות שאנשים רוצים לעבוד בהם. עד כאן הניתוח שלנו לשוק העבודה, הרשימה של 100 חברות שהכי כדאי לעבוד בהן, הרשימה השנתית שלנו, מוצגת כבר באתר דמרקר, באתר BDI, במגזין דמרקר, תוכלו להביט בה. תודה רבה לתהילה ידעי שהשתתפה איתנו בפודקאסט הזה, תודה לנתנאל גמס, תודה לדן ברומר שהקליט וערך אותנו, אנחנו נהיה כאן גם מחר בתוכנית נוספת של האינטרסנטים. להתראות.